דף תתווה מודבק למטה. ואידך מאי, יש עוד, עוד דין שנמצא ב-18 גזרות שגזרו בו ביום. דתנן, כל המטלטלים מביאים את התומה בעובי המרדע. זאת אומרת שאם יש אדם שמעליו יש שהוא חפץ מטלטלים ולידו יש מת על הרצפה, אז המטלטל הזה, בעצם החפץ הזה, הופך להיות מין אוהל שמעיל גם על אדם וגם על המת. יוצא שאתה והמת ביחד תחת האוהל, אז אתה מקבל, טומאה. כי אם אדם נמצא באוהל שיש בו מת, אז נטמא טומאה. איזה טומאה? טומאה חמורה, טומאת מת שצריך 7 ימים, זאת אומרת שצריך הזאת אפר פרה אדומה. אז זאת גזרה שכל המטלטלים, נגיד, כן, אתה הולך ברחוב ויש איזה מת פה ואתה החזקת ביד קרש ככה, סתם דוגמה, וברגע מסוים קרש היה מעליך ומעל המת, אז זהו, עכשיו יש פה אוהל ונתמת ויש פה טומאה. באיזה תנאי? בתנאי שהמטלטל הוא בעובי מרדע. עובי מרדע, מרדע זה מקל שמרביצים איתו לפרה, זה מקל קטן. זאת אומרת, העובי זה עובי מנימה, זה עובי מאוד מאוד קטן. זה מדרבנן. מדאורייתא, תכף אנחנו נראה, בסדר? אבל מדאורייתא צריך טפח. כדי שדבר יהיה אוהל, הוא צריך להיות בעובי טפח. ופה אנחנו אומרים שאפילו פחות מעובי טפח, עובי מרדע, זה כבר טומאה. אמר רבי טרפון, לא נכון, לא מקבל את הגזרה הזאת, לא נכון. הקפח את בניי, אני מוכן לקחת את הסיכון, בנים שלי יקופחו, כי זאת הלכה מקופחת. אז זה לשון שבועה כזאת. ששמע שומע וטעה, זה טעות. העיקר כתוב, מה שכן כתוב זה משהו אחר. כתוב שאם עיקר עובר, הוא מרדעו על כתפו. הוא הלך עם מקל כתף והיהל צידו אחת על הקבר, והמרדע היהל על הקבר, תימו אותו משום כלים המעלים על המת. זה לא תומת אוהל, זה לא שאתה והמת נמצאים תחת המרדע ויש ביניכם אוהל שמחבר להם, אלא המקל הזה היה מעל מת, וכיוון שהוא היה מעל מת אז הוא קיבל תומעה, וכיוון שהוא קיבל תומה הוא הפך להיות כלי שתמה בתומת מת, וכשהוא נוגע בך אז אתה הפכת להיות ראשון לתומת מת. מה נפקמינה? נפקמינה שלא אתה היית ביחד עם המת באותו אוהל, אלא שנגע בך כלי שהתנמה באוהל, ואז הבדל גדול, כי אז אתה רק ראשון לתומה, ואז אתה לא תמה 7 ימים אלא רק תומת הערב, רק תובל ובערב אתה טהור. וזה הבדל מאוד גדול. אתם, מה אתם רוצים לומר, שזה תומת אוהל ממש? מה פתאום? זה רק תומה של הכלי שהיל על המת, שנגע בי, ועכשיו אני ראשון התומה. אמר רבי עקיבא, אני אתקן. אני אסביר מה פה חכמים רצו לומר, כדי שיהיו דבר חכמים קיימים. מה חכמים גזרו? חכמים גזרו שיהיו כל המטלטלים מביאים את התומה על האדם, שנושא אותם בעובי מרדע, ועל עצמן בכל שהן, ועל שאר אדם וכלים בפותח טפח. זאת אומרת, יש 3 מצבים. מצב ראשון, אם כלי מאהיל על מת, הוא עצמו נטמא, אפילו בכל שהוא. אם הכלי מאהיל עליך ועל מת, בשביל ליצור תומת אוהל, צריך שהוא יהיה טפח, עובי טפח. אם הכלי שאתה נושא אותו והוא מאהיל על מת, גזרו חכמים שאתה, שהוא מטמא אותך, גם אם אין בו טפח, בעובי מרדע. למה גזרו חכמים? כי זה יותר מדי דומה למקרה של שהכלי מאהיל עליך והוא עובי טפח, שאז אתה טמא טומאת שבעה, זה יותר מדי דומה, לכן גזרו על זה חכמים. מה רבי ענאי, מרדע שאמרו אין בעוביו טפח, אמנם אין בעובי שלו טפח, אבל יש בהיקפו טפח. ולכן גזרו, בגלל שההיקף הוא טפח, גזרו על זה משום עוביו. לרבי טרפון... לרבי טרפון דאמר הקפח את בניי שההלכה זו מקופחת, זאת אומרת שהוא מתנגד ואומר שלא הייתה גזרה כזאת, אז יוצא שאין 18, בצרילו, חסר לך אחד. אמר נחמן בר יצחק, אף בנות קוטים נידות מריסתן בו ביום גזרו. ראינו כבר אתמול שיש מי שאוסיף את הדין הזה של בנות קוטים כחלק מה-18 דברים שגזרו בו ביום. ובאידך סבירה לקרבי מאיר, הוא סובר קרבי מאיר שיש עוד גזרה שראינו גם אתמול לגבי אם אדם השאיר כלים בחצר, האם זה נחשב, האם וירדו בזה מים, האם זה מים שאובים או לא, וגם בזה הוא סובר כרבי מאיר שזה כן גזרה, אז יש לו מספיק ברשימה.
דיברנו על מטוסים מיד לשדות תעופה, נכון?
שדות תעופה?
לא, מטוסים מיד לבתי קברות.
לא, למה? לא דיברנו על
זה? זה היה תעופה שיתפו את עצמם במים. זה גם תופס, נכון? כי התאומה עולה למעלה.
כן.
אמרנו שזה
רבי, אמרנו
שזה עד
הספרת פעם. עכשיו לא
דיברתי, אני אומר,
שתי שאלה,
יש דברים
שהתאומה
זה עד השמיים?
במצבים מסוימים.
רק שתערה,
יש דבר כזה גם משהו שאין.
אזור
תערה, אבל תאומה, תאומה. אמר הלל השמי, ואידך, סליחה, יש עוד אחד ברשימה של ה-18. הבוטר לגת, אם אדם בצר ענבים, בשביל לעשות יין, ותוך כדי שהוא קף את הענבים אז טיפה יוצא מיץ, האם המיץ הזה כבר נחשב יין שהוא הכשיר את הענבים שהוא נגע בהם לקבל תומה? שמאי אומר כן, זה הוכשר. והלל אומר לא הוכשר. אמר לו הלל לשמאי, לשיטתך שאתה מחמיר ואומר שהמיץ שיוצא מהענבים נחשב כבר יין והוא מכשיר לקבל תומה את הענבים, למה אתה לא אומר אותו דבר בזיתים? ונבא אתה אומר לבצור בטהרה, כי כל הזמן יש פה הכשרה לקבל תומה, צריכים להיות תיאורים, ולמה אין מוסקים בטהרה? אמר לו, תיזהר בשם, אם אתה מתעצבן אותי, אני אגזור גם על זיתים. אם תקניתני, אתה בא אליי בטהרה, אני אין בעיה. גוזרני אף תומה על המסיקה. נעצו חרב בבית המדרש, לא יודע בדיוק מה זה אומר. אמרו, הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא. זאת אומרת, אנחנו רוצים לעשות ספירה, אז המצליף הסיעתי אמר כולם זה, לא לצאת, כולם פה, עכשיו עושים הצבעה. אותו היום היה הלל כפוף, הלל היה בדעת מיעוט, ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים. והיה קשה לישראל, כי הלל הוא נשיא, אבל הלל היה ענוותן גדול, כיום שנעשה בו העגל. תודה רבה. כן, יש הבדל. אבל הלל אומר לו, תשמע, אתה אומר שכשאדם בטעות יצא לו מיץ. מה? כן, אבל העיקרון, מה שחשוב לי זה לא אם זה קורה או לא קורה, אלא השאלה היא אחרת. האם האדם מעוניין בזה? אומר הלל, עקרונית, האדם לא מעוניין עכשיו שיצא מיץ, הוא רוצה אחר כך, כשנגיע לגת. אז לכן עכשיו זה לא נחשב שהוא רצה, זה לא לרצונו. וכמובן שזה לא לרצונו, זה לא מכשיר לקבל תאומה.
זה אמרת כתוב, למה צריך שיהיה רצון?
בוודאי, זה אמרת כתוב. אז אמרו להם תישארו. וגזור שמאי והלל, באמת זאת הייתה גזרה בהתחלה של שמאי והלל ולא קיבלו מיניים. ואחר כך בתקופה מאוחרת יותר באו התלמידים וגזרו את זה באחד ב-18 גזרות וקיבלו מיניים. מה היא טעמה? מה הטעם הגזרה? הרי בסופו של דבר הבן אדם לא רוצה את המיץ עכשיו, הוא לא רוצה שיצא מיץ, הוא כותב עכשיו ענבים, מבחינתו שענבים יישארו שלמות עד הגת, כל מיץ שיוצא עכשיו זה בזבוז. זה נוזל החוצה, זה נשפח. אני רוצה שענבים שרו שלמות עד כאן, אז למה שזה מכשיר לקבל תומה? אמר רבי זעירה, אמר רבי חנינה, גזרה שמה יבצרנו בקופות מאות. אנחנו גוזרים שמה יבצרו את הענבים בסלים שהם טמאים, וכששמים דברים בסלים טמאים זה עצמו מכשיר אותם לקבל תומה. זאת אומרת, אתה שם פרי בתוך כלי טמא, זה גזרת חכמים, כבר הפרי, כאילו נפלו עליו משקים, הוא עכשיו כבר אוטומטית לקבל תומה. לא, זה גזרת הלל ושמאי.
אבל אם לפי הלל, זה לא מעקבים בזה. הוא לא מתכוון ביין הזה.
נכון, זה חידוש. כיוון שקופות מאות, יש מיד מוכשר לקבל תומה.
אבל למה? אם הוא לא נטמא ביין הזה.
הוא לא נטמא. כי צריך להיות הכשרה. לא. צריך הכשרה לקבל תומה. עוד לא תמיד.
למה מתאמים פה? זו השאלה שלי.
הכשרה, הוא לא התכוון, נכון, אתה צודק. אני חלמן דאמר כלי טמא חושב משקין. זאת אומרת שיש דעה כזאת שכלי טמא הופך את המשקה שהוא לא אמור להכשיר לקבל תומה, הופך אותו מן הלכה כזאת שהופך אותו להיות מכשיר לקבל תומה שפיר. אלא מן דאמר שאין כלי טמא חושב משקין, אז עדיין לא הבנתי מה טעם הגזרה, מה יקלה ממר. אלא אמר זעירה, סיבת הגזרה היא אחרת. אמר רבי חנינא, הגזרה שהם יבצרנו בקופות מזופפות. זאת אומרת, בדרך כלל כשאתה כותף ענבים ושם אותם בתוך סלים, אז אם יוצא מיץ זה נגד רצונך, זה בזבוז. אבל אם אם הקופה עם הסל הוא עם זפת בפנים, אז יש חומר כזה ששומר, מונע נזילות, מונע עיבוד של הנוזלים. הנוזלים נשארים בפנים. אז בעצם לא הפסדת כלום. יצא קצת מיץ, לא נורא, אני אשתמש בו, אני אשפח אותו לגת. אז בעצם לא אכפת לך שיצא המיץ, אפילו מבחינתך בסדר שיצא מיץ. מה? לא, הוא נשאר בתוך הסל.
נכון, אבל שמת את
זה. הוא לא מטפטף. לא, 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 לא קשור לזה, לא. מזופף בפנים.
לא, הבנתי מה שאתה אומר. אבל הכוונה שאתה, למה זיפטו את זה?
כדי שאם
שמר את היין?
לא, שאם יצא מיץ, שאם בענבים יצא קצת מיץ, אז שלא, לא שלא יתפטף, אלא שלא ילך לאיבוד. שלא ילך לאיבוד, חבל, זה מיץ טוב, אני רוצה להשתמש בו. בסדר, אנחנו עכשיו נהיה מסבירים את בית שמאי. בסדר, זה ההסבר של בית שמאי. בסדר, זה ההסבר של בית שמאי. רבא אמר עוד הסבר. גזרה משום הנושכות. אומר רבא, הרי כשקוטפים ענבים, ענבים הם מחוברים אחד לשני, איזה שקולות עבים כאלו. תמיד כשאתה קוטף ענבים יוצא קצת מיץ, אין מה לעשות. זה ככה זה. אז בעצם אתה לא יכול להגיד, אני כותף ענבים ואני לא מעוניין במיץ שיצא. מה זה לא מעוניין? ככה זה, יש מיץ שיצא. אז בעצם אתה מודע לזה מראש, שכתוף ענבים יצא מיץ. זה נחשב שכמו פסיק ראישה כזה בשבת. זה ברור שיצא. אז זה נחשב כאילו זה לרצונך.
למה?
כן. אבל פה ניחלי. כי בסופו של דבר המטרה היא ליין. המטרה בסוף לעשות יין מכל הדבר הזה. רב נחמן אמר ברבוע עוד הסבר. פעמים שאדם הולך לכרמו, לידיים הגיעו ענבים לבצירה. אדם בא לכרם לבדוק את הענבים האם הם מספיק בשלים. נוטל אשכול ענבים לסוחתו, סוחט קצת איזה אשכול בתור דוגמה, והוא לא שם לב וזה מזלף, המיץ הזה נוזל על ענבים אחרים שהם עדיין בכרם, שהם עדיין מחוברים לעץ. אחר כך הוא מתחיל לקטוף את כל הענבים ולבצור, ובשעת בצירה עדיין הטיפות האלו שהוא טפטף מקודם בלי לשים לב עדיין נמצאות על הענבים. אז זה הענבים משקה תופח אליהם, ולכן זה נחשב משקה שמכשיר אותם לקבל תומה. אידך, יש לנו עוד.
כן, אפשר לדעים על זה בסיפור כיום שנעשה בו אלה?
לא יודע. ואידך, עוד דבר ב-18 גזרות. תביא רשב"א, אמר שמואל, יש עוד גזרה. אף גידולי תרומה בו ביום גזרו. באותו יום, ב-18 גזרות יש עוד גזרה. אם אדם יש לו תרומה בבית, והוא זרע אותה באדמה. גזרו חכמים שהתרומה שזרעת הפכה, מה שהתגדל עכשיו באדמה, גם הוא תרומה. זאת אומרת, זה למרות שמדאורייתא, ברגע שזרעת תרומה באדמה, אז כבר זה נרכב, זהו, זה כבר משהו חדש, בטלה קדושת התרומה, והחכמים גזרו שגידולי תרומה כתרומה. מה טעם הגזרה? אמר רבי חנינא, גזרה משום תרומה טהורה ביד ישראל. יש ישראל שהפריש חיטה בתור תרומה, הפריש, ועכשיו הוא צריך לתת לכהן, אסור לו לאכול את זה, כי זה תרומה טהורה, והוא ישראל, אבל הוא אומר, וואלה, חבל, מה, כזאת כמות גדולה של חיטה אני נותן לכהן, לא חבל, מה אני אעשה? הוא אומר, יש לי רעיון, אני אזרע את הכל, ואז בעצם, כשזה יצמח, זה ייבטל, זה כבר לא יהיה תרומה. אז בעצם מה שיקרה, שישראלים יפסיקו לתת תרומות לכהן, הם יפרישו בשביל המצווה, הנה הפרשתי, ובפועל ישתמשו בהם. יש לי גרעינים של חיטה שהפרשתי באותו תרומה. מה, ניתן את זה לכהן? לא חבל? חבל, זה הרבה כסף. אז אני אשתמש בגרעינים האלו בתור זרעים. ומדאורייתא זה מותר. אבל מה שיוצא, שבעצם יהיה פה הרגל לא לתת לכהן זרעים, גרעינים. אז לכן גזרו על זה, אמרו, אתה תזרע באדמה, מה שיצא לך יהיה גם תרומה, לא רווחת כלום. לא תוכל להשתמש בזה. אומר רבא, אני לא מקבל את הגזרה הזאת. מה אתה אומר שישראל חשודים לזה? אידך חשיד אל אחי, הפרוש אינה מלא לפריש. מי שחשוד לעשות את זה בכלל לא מפריש תרומות. אדם שהוא חס על ממונו או כזה ומוכן לא לתת לכהן, אז הוא יהיה בכלל נצנצן, אז הוא יסמוך על דין דאורייתא. כי אפשר למבד חיטה אחת כדי שמואל. שמואל אמר שמדאורייתא, הרי תרומה אין לה שיעור, אתה יכול לקחת גרעין אחד, להגיד זהו תרומה ולצאת את ידי חובה. נכון שחכמים אמרו, צריך לתת 1/50, 2%, אבל מצד הדין דאורייתא, אם אתה כזה קמצן, אתה יכול לתת חיטה. אלא ודאי, לא נראה לי שזה הגזרה פה, כי אם אדם הוא כזה רוצה לא לתת לכהן, יש לו שיטה הרבה יותר פשוטה לא לתת לכהן, פשוט ייתן לו גרעין קטן לסגור את הסיפור. אלא ודאי, אם לא אבידה, אחי, זה שהוא לא עשה ככה, אלא כן הפריש כמות של חיטים, סימן שהוא נאמן, אמון המאמני. אלא הבעיה, אומר רבא, הגזרה שגזרו על גידולי תרומה מסיבה אחרת. גזרה משום תרומה טמאה ביד כהן. יש לכהן קיבל תרומה, ונטמאה התרומה. עכשיו הכהן לא יכול לאכול אותה, את התרומה, כי היא טמאה. עכשיו, מה אומר הכהן? מה אני אעשה? יש לי רעיון, חבל, הרי אני רק אזרוק את זה לפח, מה, נשרוף את זה? אני אזרע את זה באדמה, ולפחות יצא משהו. התרומה הטומאה תיזרע, ויצא משהו. טוב, אז הוא קיבל, נגיד, את הגרעינים של החיטה, הוא קיבל אותם, מתי נותנים חיטה? נותנים הקציר זה בחודש סיוון. אז הוא קיבל גרעינים של חיטה, והם טמאים. אומר, הזריעה, מתי בחודש חשוון? אני אשים אותם במחסן, ואני אזרע אותם בחודש חשוון באדמה. בינתיים עובר זמן. וחששו חכמים שבזמן הזה אתה בטעות תשתמש בהם, כי אתה משאיר אצלך תרומה טמאה. אסור להשאיר תרומה טמאה הרבה זמן. למה? כי אתה עלול להשתמש בזה. מתי אתה מקבל? מתי הקציר? הקציר בסיוון, זה לא משנה, זה עיקרון. אז לכן אמרו לך, גם אם תזרע מה שתזרע, את התרומה, את מה שתזרע, היא תהיה תרומה. לא תרוויח כלום. אז לכן אין לו מה לשמור את זה, אז הוא מיד ישרוף את זה. כי תרומה טמאה צריך לשרוף אותה מיד. התקלה, החשש לתקלה יותר גדול. סיפרתי לכם את הסיפור, לא? אני אמרתי לכם, על השמן. על השמן. לא סיפור, סיפרתי לכם. מה? משק אחיה. משק אחיה, הנה, אתה רואה סיפור.
בגילוי הזה לא בטוח.
אתה רואה?
זה היה בתלמוד תורה שראיתי שם. יש פה חדשים, אבל אני לא
סיפור. אם קברתי תרומות ומעשרות?
אם לא קברת, אם זה זרע באדמה. מדאורייתא. מדאורייתא זה לא תרומה. רבנן גזרו על זה. שגידולי תרומה כתרומה. כן. תקציר. היה משק אחיה, יש להם שמן. אז הם, היום יש מקומות שנותנים את השמן לכהנים. למה? כי הכהן הוא טמא, אז הוא לא יכול לאכול. אבל לא יכול להשתמש בשמן למאור. גם כהן אתה יכול. אז משפחה אחת שגרה בחלוצה, משפחה של כהנים, קיבלה תרומה מפה, ממשק אחיה. קיבלה שמן זית למאור. שמו את זה באיזשהו מקום. ובטעות הרבבו את זה בסלטים של הבר מצווה של הילד. ואז פתאום עלו על זה. כבר כל הסלטים מוכנים, מוצאי שם, הכל הזה, הכל הרבבו, שמו את זה בחסה, אבל לא יודע איפה. אז עכשיו היה צריך למצוא פתרון, איך לפתור את הסיפור. ובתרומה זה כמו נדר. אדם מפריש תרומה זה כמו נדר. אז כמו שנדר אפשר לבטל, אז אפשר לבטל תרומה. אז רב פנחס לציון הוא מהבעלים של משק אחיה. אז הוא התקשרו אליו, ואז הקמנו בית דין, והוא ביטל את התרומה, שהוא נשאל על זה שהוא לא הפריש תרומת המעשרות. אז זה הכל בשמיים. אתה יודע, פה אתה אומר ביטל את התרומה, זה עובר לשם לחלוצה, טק, השמן ניתר למפריע, הפך לחולין.
מה עם התרומה שלהם?
כן.
רגע, מה עם התרומה שלהם?
של מי? כן, הם יצאו ידי חובה, הם הפרישו, אתה יוצא בכלשהו. אתה לא, נתנו בשביל שיהיה, למה לא? נתנו לכל מיני כהנים, לא רק להם. אבל זה נכון, שלהלכה, הרבה פוסקים אומרים שצריך מאוד להיזהר, שלא להשאות תרומה, כי זה, הנה, זה חשש לתקלה. מאוד לשים לב לזה. כן, כן, כן. זה מופיע בגרא. הגרא כותב ככה, צריך לכתוב, להדגיש את זה. ואידך, עוד גזרה מה-18 גזרות, אמר בחייה ברבי ישמי דאולה, מי שחשיך לו בדרך. אדם הגיע בדרך ונתקע מחוץ לעיר בליל שבת, ועם התיק, עכשיו הוא, מה הוא יעשה? אז היה אפשר להקל עליו שילך כל פעם פחות מדלת אמות. שילך צעד יעצור, צעד יעצור, ואז הוא אף פעם לא מטלטל דלת אמות. אבל חכמים גזרו על זה שלא, שלתת את הכיס, לתת את התיק הזה לגוי, ויהיה מה שיהיה. זה גם אחת הגזרות שגזרו בו ביום. ואידך עוד גזרה, אמר בעלי אמר אבימי סנבטה, פיתן של גויים ושמנם של גויים ויינם ובנותיהם, הכוונה ייחוד שאסור להתייחד עם גויה, כולם זה מיודחי דברן. טוב, מסכם את הגמרא, עושה ספירה כמה גזרות נשאר, כמה גזרות יצא לנו. את הגמרא ניחה לרבי מאיר, יצא לנו באמת 18, אלא לרבי יוסי שהוא סובר שאין, שלא הייתה הכרעה בנושא של מה שדיברנו אתמול על מים, משקים שנמצאים בחצר, כלים ששמת בחצר וירדו עליהם גשמים, אז יש לנו 17 גזרות, 17 אביאן. תגמרה, איקה דרבה חברה דאמר וחד דבר אמר ביצחק, שפיתם ושמנם ואינם זה לא גזרה אחת, זה בעצם כמה גזרות. גזרו בהתחלה על פיתן משום שמנם, ועל שמנם משום ינם. זאת אומרת, בהתחלה היה אסור יין, אחר כך הייתה גזרה על שמן, ואחר כך גזרה על פת. על פיתה משום שמנם, למה בהתחלה גזרו על שמן ואחר כך על פת? למה שמן יש ביותר בעיה מפת? מה הוא מלמד שמן מפת? אלא גזרו על פיתם ושמנם משום אינם. גזרה אחת הייתה על פת ושמן, שמה אתה תבוא לשתות יין. ועל למה אסור לשתות יין? משום בנותיהן, כדי שאתה לא לבוא להתייחד עם גויה. ולמה לא להתייחד עם גויה? על בנותיהן משום דבר אחר, משום עבודה זרה. על דבר אחר, משום דבר אחר. יש עוד גזרה שנקראת דבר אחר, משום עוד נושא אחר. אז יש פה משהו סתום. מה זה הגזרה האחרת משום הגזרה האחרת? אמר רב נחמן בר יצחק, גזרו עוד גזרה על תינוק גוי שהוא נחשב זב, מטמא בזיבה. למה? כדי שלא יהיה תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור. אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יהיו חברים של הגויים, כי הם חשודים על משכב זכר. אז לכן גזרו כל הילדים של הגויים כולם טמאים, תימת זיווה. אז כל האימהות לא, זו השיטה הכי טובה, כל האימהות לא ייתנו לילדים שלהם לשחק עם ילדים של גויים. שאתה גמרא, אם ככה אני עושה חשבון, יוצא 19, יאח לרמרנה מ-19 אביאן. אמרת גמרא, כן, מה שאמרנו בהתחלה, אחת הגזרות הראשונות שעסקנו בהם, אוכלים וכלים שנטמעו במשקים, זה גזרה אחת חד החשיב לו, אז השארנו עם 18 גזור.
אם יש יין רימונים.
מה?
יין רימונים.
יין רימונים. זה משקר. אם זה אלכוהול, אז לא.
אבל
בגזרה
אלכוהול.
אם זה אלכוהול, לא שהוא משקר, שהוא משקר. כן. למה? לא, יש, לא, יינם זה היה לפני זה, יינם זה היה היסטורית עוד לפני זה, וזה. הפיתם ושמנם זה הגזרה שעכשיו.
דבר אחר, דבר אחר,
בסנהדרין בדף קוף ח' מדברת על השורשים של חטא של חוד דור המבול, מה היה שורש החטא שלהם. אז היא אומרת כמה ביטויים. אחד הביטויים, היא אומרת שמתוך שפע שהשפיע עליהם, רוב שפע שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא, אז נתגאו וחטאו. באמת הם חיו חיים ארוכים, רואים, חיו מאות שנים, וזה שפע, שפע גדול, אז זה גרם להם לחטוא. אחר כך מביאה הגמרא פסוק בספר איוב שכתוב מה שדי כי נעבדנו, והגמרא דורשת את זה על דור המבול, שדור המבול אמרו מה שדי כי נעבדנו. זאת אומרת, ראיתי באחד ספרי החסידות, ספר בית יעקב, הוא אומר שהם כפרו בעבודת השם של שדי, שנקראת שדי. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בכל מיני שמות. אחד השמות שהקדוש ברוך הוא מתגלה זה שם שדי. מה זה שם שדי? שאמר לעולמו די. זאת אומרת, השם אל שדי זה שם שמבטא את העובדה שצריך גם די. צריך לדעת שיש גם גבולות, יש גם מעצורים, יש גם להגיד די, עד כאן. יש מידה לכל דבר, יש את היכולת לשים כל דבר בתבנית שלו, במסגרת שלו, לדעת גם להגיד לא. והם לא הסכימו, הם לא התכחשו לזה. מתוך שפע גדול, הם קלטו, כל העולם זה רק שפע. זה העולם, העולם שפע. לא הסכימו, לא רצו, כן, להתחנך לזה, לקבל את זה, לחיות ככה, שיש מושג כזה שנקרא גם שדי, לעצור, לשים גבולות. כפרו בזה. כפרו באל שדי. כפרו בתרבות שכפרה במושג הזה שנקרא די. שנקרא מעצורים, שנקרא גבולות. לכן אפילו חייו ועוף נזקקו לשאינם בני מינם, ונורך את המדינה מלאה לגזל. הכל זה אין די, אל תאגל תהי די. וכל עבודת ספר בראשית עכשיו, כל העבודה של האבות, החל מנוח כל האבות, זה לשקם את התודעה הזאת של עבודת אל שדי. והעירה אל אברהם ויצחק ויעקב באל שדי, שמי השם לא נודעתי להם. זאת אומרת, כל אברהם ויצחק ויעקב, מה שהם עובדים זה על זה. מה זאת אומרת? שאנחנו לא רואים בספר בראשית דגש על מצוות עשה. להפך, נוח יוצא מהתיבה, מה אומרים לו? שבע מצוות בני נוח. מה זה שבע מצוות בני נוח? זה הכל לא תעשה. זה הכל לא, 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 לא. כן, פרוב זה לא משבת מנוח. דינים, אומרים, מסביר הרמב"ן, הכוונה שלא יהיה בלגן. לא מחמה כן, רק שלא יהיה אנרכיה. זה שלילי. זאת אומרת, שבת מנוח זה הכל, כמה אמר מדבר על זה בתפארת ישראל, זה הכל, מה לא. תשים לב שיש פה, חשבתי על זה אולי, שזה כמו נוח יוצא מהתיבה, ובונים לו תיבה. ונשב המצוות מנוח, זה מכל הכיוונים, זה שבע, שש הצדדים, אתה, יש תיבה בעולם, יש די. ולהבין את זה, כן, לחיות את זה עוד לפני שאנחנו רצים למצוות הזה, שזה בספר שמות, קודם כל לדעת שיש מושג כזה שנקרא אל שדאי, יש גבולות ומידות. כתוב שמחם רואים שחם לא מוכן, גם אחרי המבוא הוא לא מוכן לשמוע את זה. חם הוא לא מבין די, לא יודע מה זה די. הגל לתרוות אביו, לא אכפת לו. מי יוצא מן החמה? כן, חזה לא מישהו שימש בתיבה. מי יוצא מחם? פוט ומצרים וכנען. נכון? בשבת הבאה אנחנו נראה דבר יפה. חשבתי עליו השבוע, לא יודע, לא יודע אם זה אמיתי, אבל התחדש לי השנה. אברהם הולך למצרים, והוא חרד. נכון? והיה כי יראו אותך המצרים, והרגו אותי, ואותך יחיו. וכתוב, והי כבו אברהם מצרים. שואלים רשי, חזל, מה זה והי כבו אברהם מצרים? איפה שרה? אומרים חזל, יחביא אותה בתיבה. מה זה יחביא אותה בתיבה? זאת התיבה. הוא בא, מה זה לחביא את שרי בתיבה? זה בעצם לבוא אל מצרים. לגעים, יש תיבה. יש שדה, יש מושג כזה שנקרא, זאת האישה שלי. וזה הגבולות. הוא יחביא אותה, ניסה לדבר על זה, ניסה לדבר איתם על המושג הזה, יש תיבה, היינו פעם בתיבה, כולנו, בתיבת נוח, היה גבולות. והם פתחו את התיבה, אומרים חזל. זאת אומרת שאין, לא מוכן אני לשמוע את הדבר הזה. זה הבנים של חם. באותו דבר חזל אומרים שגם יעקב, כשהוא פחד שעשיו ייקח את דינה, גם כתוב שיחביא אותה בתיבה, גם כן. אז יכול להיות שזה סמלי, רעיוני. בכל אופן, מה העונש של דור המבול? אתם לא רוצים גבולות? אתם רק שפע? בסדר, קחו, שפע. נפתחו ארובות השמיים, בואו נראה אתכם. אי אפשר, אי אפשר להניג את העולם בלי בחינה שנקראת שדאי. ומי הכי העצים את זה מכל, איך מסתיים ספר בראשית? הכי העצים את זה יוסף הצדיק. יוסף נמצא בתוך מצרים, וספר בראשית מסיים עם יוסף, בן פורת יוסף, ואז אומר לו בתשב ביתן קשתו, שהוא עמד שם בניסיון, ואז כתוב ואת שדאי ויברחקה. ואת שדאי ויברחקה, אומר רשי, מה זה את שדאי ויברחקה? בזכות שעמדת ולא התפתית לאשת פוטיפר, את שדאי, אתה זוכה לברכת שדאי, ברכה מיוחדת. זאת אומרת שיוסף מביא לידי סי את העמדה הזאת בתוך מצרים, יש תיבה. חשבתי זה שגם בפתח של הבית מזוזה, גם שדאי, זה אותו דבר. יש לנו, יש בית, יש לנו תיבה, יש לנו תיבת נוח, כל אחד שלו תיבת נוח שהוא צריך לבנות אותה, איך, על כל סדריה וענייניה, יש לנו מזוזה בפתח הבית. אז יש תרבות של שם, שם זה לקרוא שם, לתת לכל דבר שיהיה לו שם, שיש לו הגדרה, יש לו תיבה. ויש חם, שזה התגעשות נטולת שם. אז אנחנו דוגלים בשמיות, לא באנטישמיות. אומרים שיש אנטישמיות בעולם. אז הכל עדיין, הכל זה לחזור לזה, לבחינת אל שדאי, שרק מתוך זה אפשר להוסיף אחר כך בספר שמות את הקומה הבאה, שהיא גם מה כן?
לא שם שמות.
שם שמות, נכון.
למה חם שורד במבול?
נכון. רוצים אולי שיעשה תשובה, שיתקן. כן.
אבל נסע נפלו בזה שוב, אחרי זה עם הסלב, לא? שגם קיבלו שם כמה שרוצים.
נכון, כל הזמן צריך להתמודד עם זה. לדעת שיש, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשני, באל שדאי ובגדולה ובגבורה. אז אנחנו מקווים שירדו גשמי ברכה, לא מבול, אלא הרבה הרבה גשמי ברכה, ברכות שמיים וארץ, ברכות תאום, ככה כמו נאמר על יוסף.
מה זה השם המבול ישב?
אין מבול יותר.
לא, כתוב במזמור דוד.
כן.
מה זה השם המבול
ישב?
מה
הכוונה? ישב, הוא ישב מזה, חזר בו, שזהו, יותר אין מבול. אני חושב שזה הכל, אני אסתכל שוב על מפרשים.
נכון, הקשר.
אבל אנחנו לא נספיק.
זה נושא, אבל...
כן. אנחנו לא נספיק.
נספיק.
שש ועשרה. אחרי זה עשו לי בעיות. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שיש גם בעולם הרוחני יש עדיי, לא רק בעולם רק בעניינים הגשמיים, גם ברוחניות. בשביל לקבל את העולם הרוחני אנחנו צריכים להכניס אותו לתיבות, לא לתיבה, גם ברוחניות צריך לקחת את כל את כל השפע הגדול הרוחני גם ולצמצם אותו לדברים דברים, מילים מילים, נושאים נושאים. לקחת את האור ולפצל אותו לחלקים חלקים, כמראה הקשת בענן, כמראה כבוד השם, כך אומר יחזקאל, זה נקרא מראה כבוד השם. ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, לא באור אחד גדול, כי אפשר לקלוט. אז צריך ללמוד את הסוד הזה של לחלק. אז אם היינו זוכים, היינו לבד מגוונים, כמו שרבי שמעון בר יוחאי, אפשר להביא לו את הזוהר, כל האור, הוא כבר לבד, כי הוא נמצא בתוך תיבה, רבי שמעון בר יוחאי נמצא במערה, בתוך תיבה, אז הוא יודע כבר את הסוד הזה, שצריך להכניס את הכל לתיבות. אבל אם אנחנו לא במדרגת רבי שמעון בר יוחאי, שלא נראתה קשת בימיו, ככה נראה, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, ואומר לנו, תראו, התוכן האלוקי מופיע ככה, ועוד דבר ועוד דבר.
למה אסור להסתכל
עליו? על קשת. זאת אומרת שאם אתה מתמכר למראה של הקשת, מתמכר לצבעים, אז תתמקד בגוונים הרוחניים. זה רק משל. אתה מתמכר למעלה,
ליופי.
העיקר זה הרם, אתה רואה קשת, אתה מברך, זוכר הברית, יש פה ברית, יש פה עזרה משמיים, נאמן, אנחנו רוצים, מה המסר שאני לוקח מזה?
אבל יש פה מראה קשת, ססגונית ויפה,
משל, זה משל, זה הכל משלים. אז יש משל, אבל תמיד אנחנו צריכים לעבור מהמשל לנמשל. לא לעסוק במשל יותר מדי.
מותר להסתכל. אסור להגיד למישהו שיסתכל גם.
לא, גם אסור להאריך. לבנה גם, נכון? שמתקדשים את הלבנה. אז גם כתוב לא להסתכל. מה, אתה רואה אותה? זה מספיק. למה? זה משל, הלבנה. אל תיאר אותה, אבל נשא, מסתכל על הירח וזה, נהנה, זה לא המטרה. אנחנו לא אנשים חפופים כאלו, מסתכלים על הירח לנות מהחיים. רואים לבנה. טוב, עכשיו משל, מה זה אומר לנו? הוא אומר לנו להתחדש כמו הלבנה, וזה אומר לנו אמונה ותקווה ותשובה. זה העיקר. לא להתמקד במשלים.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, נכון? רבי חנניה בן עקשיא אומר,